האורח שלנו היום הוא פרופסור ויזם שהקים את החברה שלו לפני 32 שנים. לחברה קוראים קליק סופטוור, חברה שמתמחה באופטימיזציה של ארגוני שירות, כמו חברות גבלים, חברות חשמל וחברות מים. בשנת 2000 קליק סופטוור הונפקה בנסדק, וב-2015 החברה נרכשה על ידי קרן ההשקעות האמריקאית פרנסיסקו פרטנרס, שלמי שזוכר את הרעיון בפודקאסט עם אמוץ ירדן, אז אותה חברת השקעות שרכשה את סינטק מדיה. אז ליזם שאנחנו הולכים לשוחח איתו היום קוראים משה בן בסט, שדרך אגב, למשה יש חברה נוספת, שהוא הספיק להקים ביחד עם הבן שלו, בשם פלטיין, שגם עליה נשוחח בהמשך. אז אלן משה.
אלן.
אוקיי, אז יש לנו משהו משותף, אני חושב, ששנינו עבדנו בעבר ב-IBM, שלא.
אמנם כן, למעשה...
ואני אגיד לך גם למה אני שואל את זה, כי ראיתי שעשית פרויקט בתחום הבינה המלאכותית במסגרת הדוקטורט שלך, באיזושהי קונסטלציה שקשורה ל-IBM.
קודם כל זה נכון, זה מחזיר אותנו הרבה שנים אחורה. אני מחפש נושא לדוקטורט, ואז IBM מקימים את המרכז המדעי בחיפה. המנהל של המרכז המדעי הוא פרופסור ג'ו רביב, אנחנו מכירים, והוא מציע לי להצטרף לפרויקט שהם עושים שם יחד עם תל השומר, בנושא של דיאגנוזה רפואית בעזרת מחשב, לנושאים של עקרות. זה שנת 71-2 למעשה. וקיבלתי מלגה יפה מ-IBM, וזה עזר לי, הדוקטורט היה במסגרת אוניברסיטת תל אביב, במחלקה למתמטיקה, וזה עזר לי להתפרנס יפה בתקופה של, של הדוקטורט. תזכור שבאמצע עוד היה לנו מלחמת יום כיפור, אבל הדוקטורט הסתיים ב-75, ובעצם יצאתי אז לארצות הברית, לאוניברסיטת דרום קליפורניה, להמשיך בתחום הזה של מערכות האינטליגנציה מלאכותית, הפעם ביחידות לטיפול נמרץ. ויותר מאוחר זה התפתח לפרויקט עם נאסה לעשות Space Medicine, זאת אומרת, לעזור לאסטרונאוטים שיהיו על תחנות בחלל, במקרה שיש להם בעיה רפואית. והנושא הזה באמת שהעסיק אותי בערך 8-10 שנים באותה תקופה, זו הייתה תקופה מרתקת לחשוב שאינטליגנציה מלאכותית באותם שנים היינו צריכים לעשות על מחשבים עם 5 מגה בייט זיכרון ודברים דומים.
כן, ואיך זה הסתיים בעצם? למה לא המשכת את זה? למה לא פיתחת לחברה יותר גדולה או שהרחבת את הפעילות?
בסיכומו של דבר, אני מתמטיקאי, לא רופא, אז זה מעניין לאן דברים יכולים להוביל אותך. אז באיזושהי נקודה הצטרפתי לפרויקט, ביקשו שהצטרף לפרויקט של עיסוק במה שנקרא תוכנית להגנה נגד טילים בליסטיים בתקופה של המלחמה הקרה, שזה דומה מאוד מאוד דומה למה שאנחנו עושים פה היום עם כיפת ברזל, ושם היה פרויקט שהיום מדברים על machine learning, אז שם עשינו אז machine learning של אובייקטים שטסים אליך מהכיוון של כמובן מזרח מערב. או דבר יותר מרתק, הגיע יום אחד טלפון מהפנטגון ששואל אותי, שמענו שאתה עושה את הפרויקט הזה בדיאגנוזה רפואית, אתה חושב שזה יכול להתאים לדיאגנוזה של ציוד? התשובה שלי הייתה, תראו, אני לא מהנדס, אני מתמטיקאי, אבל בואו נדבר. והם באו לבקר אותי ב-UCLA, באיזשהו שלב עברתי מ-USC ל-UCLA, והסתבר שהתהליך מאוד דומה, למרות שמסדי הידע כמובן שונים באופן מהותי, ומפה התחיל פרויקט מרתק שבסיכומו של דבר הוביל למערכת שנקראת AI Test, ויותר מאוחר קליק פיק, שנמכרה הרבה מאוד שנים, והתפרנסנו ממנה מאוד יפה, שזה עוזר לטכנאי שירות לאתר תקלות בציודים מאוד מורכבים, כמו מערכות לבקרת אש, מערכות רפואיות מורכבות וכן הלאה.
כן, אז זה נשמע לי חיבור טוב ל... חברה שהקמת ב-85 בעצם, לא? לפני קליק סופטוור, כן. הקמת חברה לייעוץ ביטחוני בשם IT.
נכון, באמצע שנות ה-80, הנושא של בינה מלאכותית, זה היה מה שנקרא האביב הראשון שלו. היום מדברים על האביב השני. וממש כל העולם, היפנים והאמריקאים וכולם השקיעו סכומי עתק בכל ההתפתחות של הנושא הזה, וגם בארץ. ואני בעצם אז הייתי באוניברסיטה, והתחילו לבוא פניות מהרבה מקומות, לתת הרצאה פה וייעוץ שם, ובסיכומו של דבר, במפאת, משרד הביטחון, החליטו שזה נושא מרכזי לפיתוח, והתחילו בעצם לצאת עם מכרזים לנושא הזה, וראיתי שהזמן שלי נגמר. אז הייתי צריך לגייס אנשים כדי לעזור לי לעשות חלק מהעבודות, וככה נולדה IET. למעשה, אחד הפרויקטים הראשונים ב-IET הוא זה שאחר כך הוביל לחברת קליק סופטוור. הבעיה הייתה, זה ישבה על השולחן כמעט 5 שנים. הבעיה היא לכאורה פרוזאית. איך בונים את תוכנית האימונים או הפעילות של חיל אוויר השנתית שלה. לא פעילות מבצעית בהכרח, כמובן זה דבר אחר, אלא מי עושה איזה אימון, באיזה יום, באיזה מקום, באיזה שטאפ. ומסתבר, זה נראה בעיה תמימה, אבל זה בכלל בעיה לא תמימה, כי היא כוללת בתוכה אילוצים מאוד מורכבים שקשה לאפיין אותם בצורה מתמטית סגורה. ואנחנו שחינו בפרויקט הזה, ויחד עם יחידת המחשב של חיל אוויר, בעצם בנינו את המערכת הראשונה לעשות את זה בסיוע הטכנולוגיות של בינה מלאכותית. המעניין היה שבאותה תקופה המפח"ש שישב על הגדר, ואמר, עזוב, הכחולים, יש להם בעיות פשוטות, אצלנו בחיים לא יצליחו לעשות את זה. אבל לצערנו...
התגרו אותך.
כן, לצערנו התחילה האינתיפאדה הראשונה, ואז בעצם כל תוכנית אימונים שהייתה להם, כעבור מספר שבועות, מספר ימים, הייתה צריכה להיבנות מחדש, כי פתאום היה איזשהו אירוע שגרם לכך שצריך להעביר את גולני מהאימון חורף שלהם לפעילות הזאת, ואחר כך להעביר את השריון לשם, ולהתחיל לתכנן מחדש. ואז הם הצטרפו לפרויקט, והתקציב כמובן גדל, ובעקבות זה הגענו למערכת מבצעית שהייתה באמת משהו יוצא מגדר רגיל, אפילו בסטנדרטים של אותם ימים. אני זוכר שבא לבקר אותי חבר שהיה אז ראש דרפה לענייני בינה מלאכותית. דרפה, כמו שאתה יודע, זה Defense Advanced Research Project Agency.
לא, טוב שאמרת, כי לא ידעתי.
כן, זה בעצם המפעת של האמריקאים, אבל שנותן דברים לדברים הכי מרתקים בעולם. ואני זוכר שהוא בא לישראל לביקור, והראינו לו את הדבר הזה, והוא אומר, וואו, זה מערכת מבצעית, זה לא איזה מחקר, עם זה עובדים. ואז נפל לי בעצם הסימון הרבה יותר עמוק לגבי האופי של הפעילות שמשרד הביטחון תומך במדינה, או כולל הצבא כמובן, שבעצם מייצג את כל מה שאחר כך קוראים הסטארט-אפ ניישן. בארצות הברית, שמשרד הביטחון שם נותן לך פרויקט, דרפה מהסוג הזה, זה יותר מחקר, מתקדם, אבל לא מצפים ממך בסוף שתוציא מערכת עובדת. בארץ אין זמן לדברים האלה, כי תמיד יש איזה צורך מבצעי שדורש משהו, ואז המחקר הוא הרבה יותר, הוא יכול להיות מאוד מתקדם, מאוד משהו יחיד, אבל הוא מוכוון מטרה מאוד ספציפית. בקיצור, המערכת הזאת הפכה להיות מבצעית, אני כבר לא זוכר באיזה שנה, אבל משהו באמת יוצא מגדר רגיל, שבעצם זה יחבר אותנו עוד דקה לקליק סופטוור מכיוון שאלות. כן. אני הולך יום אחד בדרך מהמשרד שלי לכיוון לשוחח שם עם בקבלה עם מישהו, ואז בום, נופל לי זה הסימון שאני קורא לו W6. בעצם מה שאנחנו עושים זה who does what, for whom, with what, where and when. איזה יחידה, עושה איזה פעילות, עם איזה עזרים, באיזה מקום. וואו, אז בואו עכשיו נעשה לזה generalization. ולקחנו את ידע שהצטבר במשך השנים עם הפרויקט הזה של תכנון אימונים לחיל אוויר ותכנון האימונים של המפח"ש וכן הלאה, ובעצם גינון שאפשר למכור אותו לכל מיני דברים אחרים, למשל מפעלים לזיקוק דלק בספרד, או ניהול מערכת ההדרכה של יולט פקר בגרמניה. איזה מדריך, באיזה כיתה, איזה שכחורה, נראה בעיות, ואכן יש לדבר הזה, אבל בוא אני אעצור פה כדי שאתה תוכל להמשיך ואז נחזור לזה.
אוקיי, לא, זה מחבר אותי לשאלה הבאה בעצם, שאנחנו נתחיל לדבר על קליק סופטוור. אתה בעצם התחלת את הסיפור של קליק סופטוור, מאיפה היא צמחה?
נכון, אז במהלך התקופה של בערך מ-1985 עד 1995, זה היה בעיקר פרויקטים צבאיים. עשינו פה ושם פרויקטים אזרחיים, אבל זה היה פרויקטים צבאיים, חלקם מרתקים שעדיין אסור לנו לדבר עליהם, אבל היה למשל פרויקט ששוב מלמד קצת על הסטארט-אפ ניישן הזה. אז אני עכשיו בקורס באוניברסיטה, נותן קורס על אינטליגנציה מלאכותית, ואני בין היתר נותן הרצאה על מערכת שעשינו עבור צבא יבשה של ארצות הברית, שהם תמכו באיזשהו מחקר בנושא איך בונים מערכות להערכות מצב צבאיות עם טכנולוגיות של בינה מלאכותית. גם מאמר שפרסמתי, לכן לא היה בזה שום דבר סודי, ואני במקרה, בחדר יושב מישהו שהיה איתי בתיכון, ובאותה תקופה היה רמח מבצעים של חיל הים. וכמובן שהכרנו בזה שהיה סטודנט ואני פרופסור, לא שיחק תפקיד, ונגמר את ההרצאה, ואז הוא אומר לי, בוא, יש על מה לדבר. ואז הוא אומר, תשמע, אנחנו בדיוק עכשיו עומדים בתקופת האפיון של המערכת השליטה ובקרה לסער 5, ואם אכן מה שאתה אומר זה באמת אפשר לעשות, זה הזמן. אז אמרתי לו, פיני, אני לא בענייני ים, אני גולני, אבל אם אתה תבוא תלמד אותי קצת בענייני ים, ואני אלמד אותך קצת בינה מלאכותית, אולי נראה שיש פוטנציאל. לעשות הסיפור קצר, נפגשנו ככה לכמה פגישות היכרות, ששם הוא הכשיר אותי להבין את נושא הים. עכשיו, דרך אגב, אם אתה עוסק בבינה מלאכותית, זה חלק מהבנפיץ, הסייד בנפיץ שאתה מקבל, כי אתה מגיע לתחומים שאתה לא היית פוגש אותם באופן נורמלי כמתמטיקאי. אני יודע על רפואה היום, רק הרבה יותר ממה שהבן ממוצע, נגיד, ידע על רפואה, או על, כמובן על נושאים צבאיים, או נושאים יותר מאוחר, נושא שירות. אז זה אחד מהתועלות הנחמדות לחיים.
על הדרך.
כן. לעשות הסיפור קצר, יוצא מכרז, אנחנו זוכים במכרז, ועשר שנים, תבין מה זה, פרויקט של 10 שנים, לבנות מערכת להערכת מצב בזירה ימית, על כל המשתמע מכך. עכשיו, אני לא אכנס פה לפרטים, שזה ארוך מאוד, אבל זה לא אותו דבר.
פרויקטים עצומים.
זה לא אותו, נגיד, בדרך כלל יש בתשתית קלאסית של שליטה ובקרה, יש המון אלקטרוניקה. יש חיישנים ותקשורת וכן הלאה, והכל נופל על השולחן של המפקד שאחראי על הערכת, לבנות את הערכת המצב, אבל הכל בראש שלו, ואת כל השיקולים הוא צריך לעשות. עכשיו, הרבה פעמים, אתה יודע, זה מאוד מורכב, והעומס וכן הלאה, אחר כך תדמיין לך, זה מסביב לשעון, אז בדרך כלל בין העברת משמרות אמורה להיות ירידה של איזושהי באיכות, כי בסך הכל זה בן אדם חדש שבא, וכמה אתה מצליח להעביר לו. בקיצור, עשינו שם פרויקט, וכמובן יש תמיד התנגדות של אנשים, מה אנחנו קופים, אנחנו צריכים שהמחשבים יחשבו בשבילנו, ולמה חבר'ה, זה לא מדבר פה על קופים ובני אדם, אנחנו בסך הכל רוצים שהערכת המצב תהיה הכי טובה שאפשר. אז תדמיין לך שיושב לך ככה על הכתף איזה יועץ אינטליגנטי, פסיבי, הוא רק מציע לך את זה, אתה רוצה תיקח, אתה לא רוצה אל תיקח. אני עושה את הסיפור קצר, ב10 שנים זה לקח, והפרויקט הזה בעצם עד היום משמש את ה, לפחות זה מה שאני שומע, משמש את התפיסות המרכזיות של איך בונים הערכת מצב בזירה ימית, כי בעצם אם אתה עושה בינה מלאכותית של איזשהו תהליך, אתה צריך לרדת לקרביים של איך אנשים עושים את זה. וזה דורש ממך להפנים את מה הם עושים, ואז הרבה יותר קל לך גם להדריך יותר מאוחר וכן הלאה. וזה נמשך עד 96 בערך. באותה תקופה אנחנו כקבוצת אנשים עייפנו מפרויקטים ביטחוניים, כי זה די, מבחינה עסקית, זה די, לא, זה די מתיש, כי התקציבים הם שנתיים, וכל שנה אתה צריך להילחם על התקציבים האלה, ובדרך כלל בדצמבר עוד לא ישבו את התקציבים, אז עד אפריל אתה צריך איכשהו לממן את זה. בקיצור, זה עבודה די, ביזנס די קשה, אלא אם כן אתה, אתה יודע, ביזנס ענק, כמו תעשייה אווירית, או אלביט, שזה הביזנס שלהם. מצד שני, אנחנו הרגשנו שיש לנו המון intellectual property ביד. היינו כבר קבוצה של כמעט 50 איש, אני חושב, באותה תקופה. ואמרנו, וה-W6, פתאום ראינו, הנה, עובדה, מצליחים למכור את זה מחוץ לפרויקטים צבאיים. אבל זה עדיין היה פרויקט, זה לא היה מוצר, זה היה שכל, לא מוצר. ואמרת, אתה יודע מה? בוא נעשה חברת מוצרים. טוב, אמרת חברת מוצרים, צריך להגדיר שוק, לקוחות, ולבנות את המוצרים.
מערך מחירות.
אז אמרנו, טוב, אז לאן נלך? ואז הסתכלנו בעצם מה קורה אז בעולם התוכנה, ואנחנו רואים שיש הרבה פוקוס על supply chain optimization, מה שנקרא בעברית שרשרת התספוקת.
כן, הייתה תקופה שזה נקרא supply chain management.
בסדר, optimization management. optimization זה לנהל את זה באופן אופטימלי אוטומטי.
כן.
וראינו מה שכבר היו כמעט 200 חברות לספק תוכנה לתחום הזה, זה קצת מאוד חם, מה שטבעי בתעשיית התוכנה. אמרנו בעצם אין טעם שנבוא החברה 201 באותו תחום. אבל אז הבנו שבעצם הם מכוונים את עיקר הפעילות שלהם לתעשיות ייצור. כלומר, יש לך קווי ייצור, ואתה צריך לדאוג שיהיה מספיק חומר גלם לפני המכונות, ואז אתה לתכנן את קו הייצור, וגמרת לייצר, לתכנן שיהיו מסעיות שיקחו את זה, ולהפיץ את זה, ולכן קוראים לזה. וכל הרעיון ששם היה, איך לנהל את זה באופן אינטגרטיבי, כך שבאמת יהיה מקסימום value ללקוח. הסתכלנו על הצד השני של העולם, כלומר תעשיות שירות, וראינו אפס. ממש אפס. במילים אחרות, זה לא שתעשיות שירות חברת חשמל, לא היה לה מחשבים. היה לה מחשבים, אבל הם השתמשו בזה, אתה יודע, לייצר חשבוניות, לרשום את הלקוחות, אבל לא לקבלת החלטות במטרה שישפרו את השירות ללקוח, או שיורידו עלויות, כל אחד עם הדברים שלו. בקיצור, כן. צללנו יותר לנושא הזה, ואז ראינו שיש לנו פה אוצר ביד. המצאנו מושג שקראנו לו Service Chain Optimization, כלומר, ניהול שרשרת השירות. קיבלנו עליו פטנט, ואמרנו, וזה, דרך אגב, זה שוק ענק, למעשה סקטור השירות הוא, בעולם המערבי הוא 70% מהתוצר הגולמי. הייצור, כמו שאתה יודע, עבר כבר לפני הרבה שנים למזרח הרחוק, כן. וכן הלאה. וכמובן אוטומציה ורובוטים. כן. בקיצור, אז פה כבר היה לנו רעיון למוצר ולחברה ולתעשייה, הלכנו וגייסנו כסף מ-Venture Capital, זה היה בערך תחילת 1997, והחברה התחילה לטוס ממש.
ממי גייסתם?
היה Genesis, אדי שלב, אז כן. ניהל את Genesis, ו-Oak Investment Partners מקליפורניה, קליפורניה, okay. קונטיקט. וזה היה הסיבוב הראשון, ממש תוך, אני לא זוכר אם זה היה 7 חודשים או 8 חודשים, נעשה את הסיבוב השני, אחריו היה זה, אני לא זוכר אם הספקנו לעשות את הגיוס השלישי או לא, היה משהו מאוד קטן, כי מיד אחרי זה בשנת 2000 יצאנו פאבליק. אז יכולת לצאת פאבליק גם עם, אני יודע, 5-10 מיליון דולר מחירות.
לפני שנדבר על העניין, על ההנפקה שלכם, אני ככה שמעתי שבעצם אשתך הייתה מעורבת באיפשהו,
בקורטליק סופטוור. כן, כן, עידית, כן. אז כן. קודם כל הקמנו יחד את החברה, ב-85, כן. אני זוכר את זה כמו היום. כן. ישבנו ואמרנו, טוב, אני יועץ, אבל נגמר לי הזמן. ואתה רוצה להתחיל חברה, אתה צריך משרדים, כן. אתה צריך לזכור אנשים ולהתחיל לשלם מזכורות בסוף החודש. לא חשוב אם היה לך עבודות ייעוץ או לא היה לך עבודות ייעוץ. ישבנו והתייעצנו והחלטנו להקים את זה. כשידיד אחראית על כל הצד הניהולי, החל מכוח אדם, משרדים, בנקים, חשבוניות, משרד הביטחון וכן הלאה, ואני והצוות כמובן עושים את העבודה.
היא הייתה COO, מה שנקרא?
הייתה יותר מזה, ידיד בעצם הייתה אמא של החברה, כי כן. באמת החושים שלה, איך לטפל באנשים וכן הלאה, עזרו כל כך בכל המישורים, גם במישורים הפנימיים של העובדים והעובדות, וגם כמובן במישורים של העבודה מול בנק, מול משרדים אחרים, יש לה את השקט שלה ועשתה עבודה מצוינת. עידית בעצם עבדה בחברה עד שיצאנו פאבליק בנסדק, כן. ואז לפחות הבנקאים אמרו, זה לא מתאים שאישה ובעל יהיו
שזה נראה כמו עסק משפחתי.
כן, אז עדיף שעידית תפרוש, והיא פרשה מהניהול, אבל עדיין נתנה המון אינפוטים במשך כל השנים. עד היום הרבה עובדים לשעבר ונוכחים, בגלל זאת האימא של החברה, וזה כן. נכון.
יפה. אוקיי, אז ב-2000 בעצם יצאתם להנפקה. זה היה תהליך קשה, מורכב, רוד שואו.
לא, האמת היא, זה לא היה מאוד מורכב, כי א', השוק היה חם מאוד באותה תקופה, כמו שאתה יודע, וזה היה מאוד סקסי.
זה היה לפני התפוצצות הבועת האינטרנט,
נכון? כן, ממש לפני התפוצצות הבועה, כן. תחום מאוד סקסי, ו... כבר היה לנו לקוחות מאוד, לקוחות, פיליפס מדיקל, דיג'יטל, אם אתה זוכר את הלקוח שלנו וכן הלאה, אז ככה והיינו בעצם המובילי שוק, עד היום, עד היום למעשה קליק סופט ממשיכה להוביל את השוק הזה.
יפה.
אז יצאנו פאבליק ביוני 2000, ובאמת הבועה התפוצצה בסוף 2000, והכל התייבש. 2001 היה את ספטמבר 11, הקטסטרופה כן. הזאת, שעוד יותר עשה את העסק קשה.
אז איך זה השפיע עליכם בעצם מבחינה עסקית?
כמו כולם, סבלנו מאוד. זאת אומרת, המחירות כן. ירדו באופן דרסטי. למעשה, אני אז עברתי, ב-98 עברתי לקליפורניה להתחיל לנהל את החברה משם, וזה כל כך התייבש, הסיליקון ואלי, שהיינו צריכים לסגור שם את המשרד, ועברנו... עידית ואני לבוסטון, ובעצם המרכז היה בבוסטון מ-2003, כן, 2003, משהו כזה. באמת ב-2003 פחות או יותר התחלנו לחזור ל... ל... אתה יודע, מחירות סבירות, ולמעשה עברנו לרווחיות, ובעצם מאז היה סיפור הצלחה די קונסיסטנטי ברמה השנתית. גדלנו בממוצע, אני חושב, 20-25% כל שנה, עד שנרכשנו. גם הפלקטואציות בתוך השנה היו בעייתיות, כי כשאתה עוסק באנטרפרייז סופטוור, מספיק שריבון אחד, אתה מפספס את המספרים, כי איזשהו חוזה של מיליון דולר עבר מהריבון הזה לריבון הבא. המניה צוללת, לך תסביר, וכולם אומרים לך, כן, תחשוב טווח ארוך וכן הלאה, אבל שוק ההון אין לו זמן לחשוב טווח ארוך, ואתה כן. צריך להתחיל לבנות מחדש, ולפעמים להתאושש מריבון אחד רע, לוקח 3-4 ריבונים אחרים. אבל בסך הכל אני חושב התהליך של יציאה לפאבליק, לפחות מבחינתנו, היה בסיכומו של דבר תהליך נכון, וזה כן. עזר מאוד. במקביל, מבחינת המעמד בשוק, כמו שאתה יש את כל האנליסטים בשוק, כן. ואנליסטים כמו גרטנר ואחרים, שמציירים מה שנקרא Magic Quadrant, שאם אתה נמצא בפינה הימנית העליונה, אז אתה משהו.
הייתי משתמש בזה הרבה כשהייתי מציג את המוצרים ב-IBM.
נכון. אז שמע, קליק סופטוור נמצאת בקטע הצפון, North-East, בקטע הצפון-מזרחי של המג'יק קוואדרנט, מאז שהתחילו לייצר את המג'יק קוואדרנט הזה, ולמעשה עד היום היא החברה המובילה את העולם בתחום הזה. הלקוחות זה כמעט כל השמות הגדולים בתעשיית השירות. אתה מסתכל נגיד על חברות חשמל, או קליפורניה, זה כולם. PG&E, סאדרן קליפורניה, אדיסון, סמפרה וכן הלאה. אתה מסתכל נגיד חברות מים באנגליה, כמעט כולם. אתה מסתכל על חברות הטלפונים הגדולים, החל מטלסטרה באוסטרליה, ודרך דויטשה טלקום בגרמניה, ו... נגיד חברות כבלים, זה יהיה דיירקט טיווי, כמובן בל קנדה שם, דיירקט, ממש.
יש איזה משהו בתקופה הזאת, אז הגעתם באמת להרבה לקוחות, יש איזה משהו בתקופה הזאת שהיה מאוד מאוד מאתגר, אני אתן לך דוגמה למשל, אנחנו היום שומעים על שני אתגרים מאוד גדולים לסטארט-אפים או לחברות הייטק בתחום, כשהן מתחילות בעצם, שזה המרקט פיט בהתחלה, והגיוס עובדים מאוד מאוד איכותיים. כנראה שיש מחסור לא קטן פה בארץ. אתה זוכר באותה תקופה מה האתגר הכי גדול שהיה לכם?
תראה, זה תמיד לנהל ביזנס זה ניהול רב-ממדי. והאתגרים תמיד באים בצרורות, ואתה צריך לדעת לנהל כל אספקט של הביזנס שלך בצורה הכי נכונה. אז נתחיל באמת מהנושא של העובדים. אז זה כל פעם הולך בסייקלים. זאת אומרת, פתאום יש שוק שיש המון ביקוש לעובדים, כי הכלכלה כן. טובה ואף אחד לא מקצץ, ואז כולם מתחרים עם כולם, ואתה צריך לדעת איך לנהל את העובדים שלך כדי לשמר אותם. בקליק דווקא היה לנו באמת יציבות יוצאת מגדר הרגיל. יש עובדים שהיו איתי 20 שנה ויותר, וזה דבר אחד. מצד שני, יש לך את האתגרים הטכנולוגיים. תבין, בתעשיית התוכנה, אנחנו עברנו 3-4, אולי 5 מהפכות בתקופה של 17 שנה. זה התחיל מזה, כשהתחלנו בכלל היה הכל מה שנקרא סרברים, קליינט סרבר וכן הלאה. פתאום הופיע אינטרנט, עכשיו אתה צריך לעשות ארכיטקטורה יותר אינטרנטית. פתאום הופיע המובייל, שזה כשלעצמו יצר מהפכה, בוודאי בשוק השירות. אתה נותן לטכנאים עכשיו, אתה צריך עכשיו את הכל. עכשיו, כל דבר כזה שהוא נראה תמים בחוץ, כדי לעשות מוצרים שיהיו ברמה המתאימה לארגונים, כמו שאמרת שאנחנו עוסקים איתם, דורש אתגר לא מבוטל, ועוד אנחנו מתעסקים עם המובייל, מופיע המהפכה של הקלאוד. עכשיו, עוד פעם אתה צריך להשקיע את הדברים, אז אתה צריך להיות מספיק נבון, לעשות את ההחלטות בתזמון המתאים, ככה כן. שתהיה מוכן בזמן המתאים לשוק, כדי לשמור על המובילות העסקית שלך. אז יש תמיד אתגרים גם בכל פאזה. מדי פעם אני מוזמן עכשיו, אתה יודע, לעזור לחברות צעירות בהתפתחות שלהם, ואני אומר להם, חבר'ה, זה לגדל מ-5 ל-50 ל-500, כן. כל פאזה כזאת דורשת את הפוקוסים שלה ואת האתגרים שלה.
אז בהקשר הזה, שאמרתי שג'נרל אלקטריק ישראל ביקשו ממך לתת סדנה בנושא של טיפוח וגידול של חברות סטארט-אפ. אז זה בעצם קשור למה שאמרת עכשיו. מה בעצם אתה מעביר שם?
ג'נרל אלקטריק עשו עבודה מאוד יפה בארץ, הם הקימו חממה, שתחתה יש כמה וכמה חברות, שחלקם כבר יחסית די גדולות, שחלק או שהם השקיעו, או שהם עדיין מטפחים, או שהם רואים בהם שותפים וכן הלאה, וביקשו באמת אם אני יכול להיפגש איתם לכמה סדנאות כאלה, שהמטרה, כמו שאמרתי, איך מגדלים חברת סטארט-אפ מ-5 ל-50 ל-500, וזה באמת מעניין, אתה יושב עם אנשים שאומרים, אוקיי, אנחנו רוצים לפתוח חברה בארצות הברית, אז בואו לא נתחיל מחברה, נתחיל מפעילות. אוקיי. מה, ואתה שומע באמת דברים, שאלות מאוד, לא אגיד תמימות, אבל שאלות באמת שדורשות, אומרות, בואי, דווקא טוב שיש לך איזה אח גדול כזה שכבר עשה את זה פעם, ויכול לתת לך עצה איך לעשות את זה. אז בקטע הזה יש לי כל מיני מודולות של הדרכה, שהתחלתי תמוד בקליק, כי גם בקליק עברנו בעצם את התהליך הזה, שגדלנו וגדלנו וגדלנו וגדלנו.
שהגעתם בעצם ל-750 אנשים,
בסוף, כן, כן. אני חברה למכירה, היינו פחות, כמעט 750 איש, וכל פאזה כזאת דורשת את האתגרים שלה, ושינויים ארגוניים, ואיך בונים תהליך אסטרטגי, מה שכל שנה, באוגוסט, היינו מתחילים את התהליך חשיבה לשנה הבאה. חלק מהאסטרטגיה הרב-שנתית נשמרת, חלק צריך לשנות. למשל, אוקיי, האם הולכים על טריטריות חדשות? האם כן. הולכים לדרום אמריקה? האם הולכים לסין? האם הולכים לדרום אפריקה? עכשיו, אתה מקבל את הפידבקים במהלך השנה, או מהאנשים שלך, או ממחשבות שלך, או מכל מיני, ואת בסוף צריך להחליט את הדבר, איך מחליטים אותם? או, אוקיי, החלטת כבר ללכת ליפן, איך אתה הולך ליפן? ולפעמים אתה עושה טעויות, ולפעמים אתה עושה את הדברים נכון, אבל מה שחשוב זה תמיד טוב להקשיב למישהו שכבר עשה את זה. ואני לא מתבייש להגיד שאני קורא המון. ממש. מגזינים, ספרים, מה שיוצא מהסיליקון ואלי, כי התחום שלנו, של ה-i-tech, ספציפית בתחום התוכנה, הוא כל כך דינמי, שאתה צריך כל הזמן להיות on top of it, וכמובן ללמוד, וללמוד, 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 ככה שכשתצטרך את זה, החומר כבר יושב אצלך בראש.
כן, אוקיי. דרך אגב, אז דיברת על הגידול של חברה, מחברה קטנה שצומחת גם מבחינת כמות האנשים שנמצאים בה, גם מבחינת הגיאוגרפיות שהם רוצים לחדור אליהם. מה לגבי התרבות הארגונית? אני אגיד לך מה, אני שמעתי שיש איזה משהו שהוא מאוד יוצא דופן אצלך בקליק סופטוור בעצם, זה שאתה דואג לעידוד של ילודה בקליק סופטוור, או דאגת לפחות לעידוד של ילודה בקליק סופטוור. וזה דרך אגב מתקשר לדברים שאנחנו שומעים בזמן האחרון בתקשורת, אני חושב שהייתה תוכנית טלוויזיה לפני כמה ימים בעניין הזה, לגבי מעבידים שהם מעסיקים, שמקשים על נשים שנכנסות להיריון. אז היה איזה משהו יוצא דופן שעשית שם, נכון?
וואו, זה משהו באמת... כן, שעידית ואני התחלנו אותו לפני הרבה שנים. אני אספר לך את הסיפור.
כן, אוקיי.
אז החברה ממש צעירה, היינו 15 אנשים, שכמובן הכרתי את כולם מהיכרות אישית מאוד קרובה. זה היה משפחה אחת. ואז אחת העובדות מבקשת פגישה אישית איתי, ויאללה, בכיף, בואי, כנסי. היא נכנסת, יושבת, מתחילה לבכות. טוב, אני ממתין כמה דקות. של מה הבעיה? זאת אומרת, אני בהיריון. אז מה הבעיה? מזל טוב. מה, ולא תפטר אותי? אמרתי, וואו, מאיפה בא לך הרעיון הזה? ואז היא מספרת לי שחברה שלה, שעבדה באיזשהו מקום, ברגע שהבוס נודע לו שהיא ברעיון, הוא מאוד כעס, איך את לא מתייעצת איתי, איך את לא אומרת לי.
עוד לפני בעלה היא צריכה להתייעץ איתו.
ואני הבנתי שכנראה יש פה איזו בעיה בשוק, שלא מתייחסים בהתאם לנשים בהיריון. להזכיר לך גם, זה השנים שעשינו מילואים, הגברים עשו מילואים מפה ועד להודעה חדשה. ואחרי שהשתחרר מלחמת יום כיפור, ואמרתי, תשמעי, כמו שגברים יוצאים למילואים, נשים נכנסות להיריון, תלדי, יהיה מזל טוב ותחזרי. אבל עידית ואני הבנו שאם יש בעיה בשוק, אז אני חייב קודם כל לשדר לעובדים שלי שאצלנו אין בעיה כזאת. ובאמת, באחד מהאירועי החברה הראשונים, אז הסברנו את העמדה שלנו, ואמרנו, חבר'ה, כל אחד מכם שינהל את הגידול המשפחה שלו בקצב שאתם חושבים שהוא הנכון, אנחנו אוהבים ילדים, וממש, תעשו את כל מה שאתם, כל אחד עם התוכניות שלו, וזה בסדר גמור. ומהדבר הזה התחילה להתפתח כל מיני בדיחות, למשל, כשאתה רוצה להתחתן, אתה בא לידית ומשה, והוא נותן לך מכסה לשנים הבאות. אתה שלושה ילדים בחמש שנים וכן הלאה. כמובן, זה היה יותר... כן, זה היה... כמו שנותנים יעדים עסקיים, יש יעדים של גידול המשפחה. אבל כמובן שזה היה יותר ברמה של ה... ברמה תדע של ההתבטחות. מה שהיה חשוב זה באמת שאצלנו כל שנה, בנוסף לדיווח על המחירות ועל הרווחים, גם היינו מדווחים כמה ילדים חדשים נוספו. אני חייב להגיד, יש לנו גם מקרה אחד של עובדת שתוך כדי שהיא עבדה אצלנו, נולדו לה שבעה ילדים.
וואו.
בכיף, מזל טוב.
יפה. אז אם נתקדם קצת, אז ב-2015, 15 שנים אחרי ההנפקה, החברה נרכשה על ידי חברת ההשקעות האמריקאית פרנסיסקו פרטנרס, שנראה שיש לה מסורת של רכישת חברות ישראליות גדולות. זה משהו שרצית או משהו שנכפה עליך? נכפה, אני אומר, לא הכריחו אותך, אבל אילוצים של השוק.
זה היה הרבה יותר טבעי, ותכף אני אסביר. א', כשאתה חברה שמובילה את השוק, אז באופן טבעי, יש כל הזמן רכרוכים ורעיונות, בין אם זה מבנקאים, בין אם זה משותפים עסקיים וכן הלאה. ובעצם אנחנו לאורך התקופה, כשהיו מגיעות כאלה רעיונות, אז היינו... בוחנים אותם, וברוב המקרים כמובן דחינו אותם, כי החברה כל הזמן גדלה וגדלה וגדלה, והבנו שלטובת בעלי המניות יש מקום שנמשיך לגדול וכן הלאה. במקביל, ככל שהיא גדלה, גם מתחילות להיות השאלות, אוקיי, איפה מרכז החברה, איפה מרכז הפעילות, ועוד יותר במקביל, אני נהיה צעיר מיום ליום.
כן.
ועכשיו היה לי מין כזה סוד קטן ביני לביני, מה שנקרא, שאני בגיל 67 פורש.
אוקיי, שדרך אגב, בין כמה אתה היום?
עכשיו אני 69.
אוקיי. אז תכננת את זה.
כן, פספסתי בכמה... תכננתי, לא שתכננתי, אמרתי שאני פורש, כי אתה מתחיל לחשוב כבר על succession plan, כלומר, להעברת תפקידים.
כן.
זה מה שהתכוונתי, שאני פורש. עכשיו, פרנסיסקו פרטנרס היו איתם, הייתה איתם מכירות שנמשכה כמעט שנתיים, אולי יותר, אני כבר לא זוכר, ו... כל פעם שהם מגיעים לארץ, אז היו, היי משה, אפשר לדבר, יש לנו מה לדבר, ומה שהסתבר לי יותר מאוחר, זה שהם חכו עלינו ובדקו אותנו מכל הזוויות במשך כל אותה תקופה, ובסוף הם אמרו, משה, אנחנו הולכים לתת הצעה. עכשיו, כשאתה חברה ציבורית, כללי המשחק הם מאוד ברורים. אתה לא מחליט לבד, כן או לא. אם מישהו שם הצעה קונקרטית על השולחן, אז יש פרוטוקול, מה אתה צריך לעשות. אז כמובן שהיו כמה דיונים מקדימים, אבל הם בסוף, בסכומו של דבר, הם שמו הצעה קונקרטית על השולחן, שהייתה הצעה טובה. ובשלב הזה, אם אתה חברה ציבורית, אתה צריך לזכור בנקאי, שאנחנו שכרנו את ג'פריז מוול סטריט. התפקיד שלו זה לנסות למקסם את הערך החברה שבעלי המניות יקבלו בעקבות הרכישה כזאת. כלומר, הוא אומר, אוקיי, יש לי פרנסיסקו פרטנר, ואז הוא מתחיל מסע ומתן איתם. במקביל, הוא פונה, האם יש עוד קונים בשוק שמתעניינים בקליק סופטוור. ופה מתחיל תהליך של כמה חודשים, שבה הם מציגים לך קונים פוטנציאליים אפשריים. המחיר כנראה, מכל סיבוב כזה, משתפר קצת, ואז צריך להחליט על, אוקיי, אז עם מי הולכים. בסיכומו של דבר, פרנסיסקו נתנו את ההצעה הכי טובה, והלכנו איתם.
ואתה חושב ש... כי אני חושב על זה שיש הרבה חברות שנרכשות על ידי גופים גדולים שיש להם פעילות מסוימת שהפעילות הזאת איכשהו קרובה לפעילות של החברה הנרכשת. עכשיו, פרנסיסקו פרטנרס הם בעצם חברת השקעות שאני מניח שהם רצו להשקיע בחברה הזאת כי הם ראו אותה איך שהיא צומחת וכנראה שזה התאים לפורטפוליו חברות שהם משקיעים בהם. זה עשה טוב לחברה? זה עושה טוב לחברה שחברה כזה פרופשת?
קודם כל, פרנסיסקו זה לא רק, או private equity firm, אבל ספציפית פרנסיסקו זה לא רק חברת השקעות. אני תכף אסביר מה זה.
אוקיי.
אבל יש באמת שני סוגים. הסוג הראשון זה נגיד שחברת תוכנה גדולה.
כן, נניח איזה corporate, כמו IBM, אורקל.
כן, קונים אותך.
כן.
אבל אז בעצם החברה נטמעת בתוך החברה הזאת, ומאבדת את הזהות שלה, ו... אללה יודע מה קורה אחר כך. במקרה של private equity firm, החברה בעצם נשארת חברה. זאת אומרת, היא עדיין חברה עצמאית. הם בדרך כלל יש להם שיטות ניהול מאוד מאוד מקצועיות. הם יודעים לגדל חברות, ואולי אפילו יותר טוב ממני. לא מתבייש לומר, יכול להיות שבנקודה הזאת, בכל מקרה, כמו שאמרתי, היה עדיף להעביר את השרביט למישהו אחר שיכול לקחת אותה קדימה. שכחתי לציין שיצאתי, כמו שאמרתי, לארצות הברית ב-98, הדבר הזה נמשך עד כמעט 2010-11, עד שחזרתי לארץ. זה המון זמן שהיינו שם.
כן.
וגם ברגע שחזרתי לארץ, אז ברור שהמרכז של החברה מבחינה ניהולית עבר לארץ, ואני לא בטוח שזה דבר אידיאלי לחברה בסגנון של קליק. ואז בעקבות הרכישה, כמובן אני פרשתי מהפעילות שלי כ-CEO, ומרכז הניהול של החברה עבר לב. זה התהליך הדרגתי שהם בנו צוות ניהול חדש, שהוא כיום יושב בבוסטון. המרכז מחקר ופיתוח עדיין נשאר כמובן בישראל, במקום הטבעי שלו. ואני חושב שבסך הכל הם מצליחים להעביר את החברה דרך שלב מעבר שבסך הכל משביח אותה. מנקודת מבט של בעלי המניות הקודמים, אני חושב שהפרמיה שהם קיבלו יחסית למה שהיו יכולים לקבל במחירת המניות בבורסה, הייתה פרמיה יפה מאוד.
אוקיי, אז לפני כמה שנים, אחרי שבקליק סופטוור זכית להקים אותה, את החברה עם אשתך, את פלטיין, החברה שהקמת לפני כמה שנים, זכית להקים עם הבן שלך, שזה הלוואי עליי. אז מאיפה זה הגיע בעצם?
כן, אבנר בעצם הוא גם טכנולוג בהכשרה שלו, ואחר כך עשה MBA בדיוק בארצות הברית, עבד כמה שנים בארצות הברית, וב-2008 אני חושב חזר לארץ. הגרעין של פלטיין היה קיים, אבל בעצם הוא לקח אותו ועשה ממנו משהו גדול ומרשים לאיפה שהוא עומד היום. הוא ה-CEO של החברה. אני יותר ה-chairman של החברה, ומנסה, אתה יודע, לתרום. שוב, כמו שדיברתי קודם על הסדנאות שאני עושה במקומות אחרים, אז בוודאי שאני אעשה את הסדנה הזאת עם הבן. והחברה ממוקמת בעצם במפגש של שלושה נושאים מרכזיים היום בעולם הטכנולוגי. אחד זה מה שנקרא Industrial Internet, כלומר השימוש של האינטרנט לארגונים תעשייתיים. דבר שני, הנושא של IoT, Internet of Things, שבעצם אומר, כמו עד היום, נגיד רוב הדברים שמשתמשים הישויות שמשתמשות עכשיו זה בני אדם, אימיילים וכן הלאה, בואו נתחיל לחבר מכונות ודברים כאלה, וזה אינטרנט אוף
תינגס. הם מדברים ביניהם.
נכון, עכשיו, כל הדברים האלה יחד יוצרים טונה של נתונים. מהנתונים האלה צריך לעשות שכל, ופה נכנס האינטליגנציה המלאכותית, עם מכונות לומדות וכן הלאה, ואבנר הצליח ליצור פה משהו מאוד מאוד ייחודי של מוצרי תוכנה שמשלבים את הטכנולוגיות האלה כדי לעשות אופטימיזציה של חברות ייצור. כלומר, מה שאני עשיתי עם חברות שירות, אבנר עכשיו עושה את זה לחברות ייצור, ובעצם זה, אם תרצה, Digital Manufacturing of the Future. הוא הצליח יפה מאוד בנושא של הקמת החברה, אתה רואה איתו שותף עם גופים כמו General Electric וסימנס, לקוחות כמו Airbus ובואינג ונורת'רופ ועוד המון שמות מובילים. אבל כמובן כל התחום הזה של ה-IoT ואינדסטריאל אינטרנט זה עדיין בשלבים יחסית מוקדמים, ואני מאמין שבסך הכל הוא ייקח אותה לגבהים וגבהים הכי גבוה שאפשר.
אתה יודע, זה מעניין, אני מניח שהשקעת לא מעט מחייך כדי לעשות את הפרופסורה שלך מצד אחד, ומצד שני שמענו על ההצלחה בקליק סופטוור, ועכשיו גם מה שאתה עושה עם אבנר בפלטיין. אתה רואה את עצמך יותר כפרופסור או כאיש עסקים?
זה מעניין, אז קודם כל עכשיו אני יותר פרופסור.
כן, למה?
כי אני משקיע את רוב הזמן שלי בדברים שאני אוהב. זאת אומרת, אני עדיין חזרתי לחפור עמוק בנושאים של אינטליגנציה מלאכותית, להמציא אפילו כמה, לחשוב על כל מיני דברים חדשים, וכן הלאה וכן הלאה. וכנראה שאני נהנה מזה. אבל האמת היא שגם לאורך כל התקופה שהייתי איש עסקים, שמרתי על קשר הדוק עם העולם הטכנולוגי, כי בעצם החברה עצמה, אתה יודע, היא חברת טכנולוגיה, היא חייבת להתקדם בתחומים שבהם היא ספציפית. אז יחד עם צוות די גדול, אתה יודע, 750 איש זה לא פשוט, אבל עדיין הגרעין של החבר'ה שהיה דוחף את המוצרים קדימה וכן הלאה, תמיד הייתי מעורב בזה יותר, והחוכמה היא איך לבנות את הצוות הניהולי שלך, ככה שבתחומים כמו מחירות, שיווק ודברים כאלה, יש לך לידרים מספיק טובים שיכולים לנהל את זה, ככה שאתה יכול להוביל את התחום שבו אתה חזק. שזה האסטרטגיה של החברה בתחום הטכנולוגי וגם בתחום של השוק וכן הלאה.
בעצם האתגר הוא לבחור את האנשים הנכונים בפוזיציות האלה כדי ש...
נכון, אבל שם המשחק הוא בכל חברה זה ככה, כי אין בן אדם אחד שטוב בכל הדברים, והחוכמה היא איך ליצור צוות ניהולי שתומך אחד בשני, וזה בכל העולם. ככה שאתם חיים בהרמוניה ובאמת מייצרים את התוצאות הכי טובות עם מה שכל אחד יכול להביא לשולחן. אז ככה שבתהליך הזה, אני לא יודע, אולי זה התמזל מזלי שהצלחתי, כי כמובן בתקופה שאתה מריץ חברה ציבורית, לא נשאר לך הרבה יותר מדי זמן למדע. זה אתה יכול לעשות בוויקנד ובחופשות, או כשיש איזשהו לחץ. אני זוכר, לפני שנים היה פתאום לחץ לעשות איזשהו משהו שדרש דווקא אלגוריתמיקה. אז גם אני נחלחתי את הידיים וניסיתי לעשות את הנושאים האלה, אבל באמת יש איזו קריירה שדי נהניתי ממנה, כלומר מין כזה ספליט בין קריירה עסקית ובין קריירה מדעית-טכנולוגית, וזה על הכיפק, אתה בסך הכל רוצה ליהנות גם ממה שאתה עושה.
אוקיי, אנחנו מתקרבים לסיום, ורציתי ככה לסיים עם משהו מאוד מיוחד שאתה עושה. שמעתי שאתה מאוד פעיל ותורם בנושא של חיילים בודדים. אתה יכול לשתף קצת?
בוודאי, אני חושב שזה נושא מאוד מאוד חשוב. כל מי ששומע את הפודקאסט הזה, אז אני מזמין אותו להצטרף ולתרום גם כן. אז זה התחיל בערך לפני שנתיים, כשהבן של גיסתי פנה אלינו וביקש עזרה בתחום הזה של חיילים בודדים. עכשיו, בדרך כלל כשאתה מזכיר את המונח חייל בודד, אז... תפיסה שמדובר כנראה במישהו ממשפחה אמריקאית או אוסטרלית שבא לארץ לעשות את הצבא. והאמת היא שזה נכון, ויש הרבה מאוד חיילים כאלה ומגיע להם את כל תשומת הלב, אבל יש גם כמה אלפי חיילים בודדים ישראלים. במילים אחרות, אנשים, או שהם באים ממשפחות חרדיות אחרי שהם יצאו בשאלה, או שהם באים ממשפחות שלא שפר עליהן מזלם, ומסיבה זו או אחרת, הקשר עם ההורים לא איפשהו יש, למעשה בהרבה מאוד מקרים הוא לא קיים.
כן.
עכשיו, הם דורשים כמובן תמיכה אדירה בזמן שהם בצבא, אבל הם צריכים תמיכה עוד יותר אדירה אחרי שהם מסיימים את הצבא. תדמיין לך בחור, שמגיל 16 חי ברחוב, גיל 18 הוא מתגייס לצבא, עושה שירות נפלא, והוא משתחרר. לאן הוא הולך? כבר, קודם כל הוא צריך מיד לחשוב על בית וכן, טוב, אתה אומר, רגע, בחוץ היה שיצא לעבוד וכן. כן, אבל אם הוא יצא לעבוד, רק כדי להתקיים, מתי הוא ילמד? כי תבין שבעצם אין לו את הבגרויות בדרך כלל לאנשים שנגיד ממשפחות חרדיות אין וכן הלאה. בקיצור, דורון, אותו הבן של גיסתי, הציג לנו את הנושא, ואילת ואני תרמנו מה שתרמנו, אבל העסק המשיך ככה לעניין ולהציק לנו, ואז נכנסנו שם לפעילות הרבה יותר עמוקה. דורון ועוד כמה חבר'ה אחרים הצטרפנו ביחד, והקמנו בעצם את הוועד המוביל בתוך העמותה על שם מייקל לוין לכל החיילים הבודדים. כי חשבנו שלא צריך לעשות הפרדה חיילים ישראלים, חיילים, זה לא חשוב מאיפה באת, אתה מקבל את מה שמגיע לך, או מה שאתה צריך, מה שהצרכים שלך מכתיבים, והצרכים של חיילים ישראלים בודדים הם קצת אחרת. ואמרנו, בהתחלה התחלנו עם, אתה יודע, התנדבויות, מהר מאוד ראינו, חבר'ה, זה א', כל חודש, לאדם כזה, כל חודש בחיים, זה חודש בחיים, תבין, אם אתה לא זז מספיק מהר, אתה פתאום מוצא את עצמך עם חייל ששלושה חודשים אחרי השירות, הוא עדיין צריך לעבוד בשלוש משרות רק כדי לשרוד. והקמנו, אמרנו, בוא ננהל את זה בצורה מקצועית, והקמנו צוות עם אנשים נפלאים שבונים תוכנית עבודה כמו שצריך, איך מגייסים מתנדבים, איך מגייסים כספים, למשל, לתקציב של שנה הבאה, אנחנו רוצים להיות מסוגלים לתמוך ב-400 חיילים, יש 4,000. תבין רק וואו. שזה, ועכשיו מה זה אומר? אתה יש ממש, אנחנו יודעים כמה כסף יעלה לנו לקחת בחור שצריך נגיד להשלים בגרויות ולהתחיל את זה. אז כמובן משרד הביטחון עוזר במה שהוא עוזר, אבל האמת היא שבכנסת עדיין אין הרבה מודעות לזה, וזה מדהים. יש המון תקציבים לחיילים חרדים באשר הם חרדים להכניס אותם לשוק העבודה, ואין תקציבים לאנשים שהיו חרדים ושירתו בצבא, ועכשיו הם רוצים להיכנס לשוק העבודה. ואנחנו מחפשים כל דרך, אתה יודע, כדי לעזור גם לאנשים האלה, להכניס אותם תחת המטריה של תקציבי הכנסת וכן הלאה, ואני מניח שעל זה עוד תשמעו, אבל...
אז אני... מי שמאזין ורוצה לתרום באיזשהו אופן, אם בעזרה, אתה יודע, פיזית או כספית, אז מה הוא יכול לעשות? דרך אגב, יש איזה אתר שאפשר
כן,
להיכנס?
כן, בוודאי, זה נקרא...
כן, עמותה... אז אנחנו נוסיף כן. מהפוסט של הרעיון הזה,
מצוין.
קישור לאתר, כדי שאנשים
זה נקרא עמותה על שם מייקל לוין, וזה חייל בודד מארצות הברית שנהרג, והוריו יחד עם יוזמה של אנשים מפילדלפיה התחילו את הפעילות הזאת, ואנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו חושבים שבנוסף על התרומות שמגיעות מחול, זה חשוב מאוד שכולנו נתגייס לדבר הזה, כי זה אנשים איכותיים בצורה יוצאת מגדר הרגיל, שחייבים לעזור להם להשתלב בחיים, זאת המטרה שלנו.
יפה, פעילות מבורכת, וכל הכבוד שאתם מנצלים את היכולות שלכם, אתה ועידית, כדי לעזור לאנשים האלה.
תודה רבה, אז באמת, כל מי שמעוניין ורוצה לעזור, שיפנה לעמותה, ובמסגרת העמותה יש את הקבוצה של חיילים בודדים ישראלים, ושם כבר ידעו מה לעשות איתו.
אוקיי. טוב, משה, אנחנו מסיימים כאן, אני רוצה להודות לך שפינית את הזמן, לקח לנו קצת זמן למצוא זמן פנוי אצלך כדי לקבוע את הרעיון הזה, ואני רוצה להודות לך שפינית את הזמן ושיתפת את המאזינים גם בידע ובניסיון שצברת במהלך השנים, גם בקליק סופטוור וגם בפלטיין וגם בדברים שעשית קודם, וגם בפעילות הזאת שאני מקווה שמאזינים ייקחו חלק בה בסופו של דבר. וזהו, תודה רבה.
תודה רבה, העונג היה שלי.